חברת רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, צהריים טובים, יובל גזית, מה קורה?
בסדר גמור עופר,
תענו לחלום. שנה פחות יום, בדיוק, yeah. במקרה זה שנה פחות יום יצא.
היה לי בראש, אמרתי בוא לפני שנה הייתי פה, כאילו הרגיש לי...
לא, זה קפץ, הסתכלתי מתי, ופתאום, אחרי שדיברנו, ופתאום נראה, בחמישי לדצמבר.
קרוב.
אז זה שנה פחות יום שזה, אתה יודע, הרי כל שנה אנחנו מקפיצים ביום אחד את היום.
הפודקאסט הבא, שישי לדצמבר.
כן, לא, זה, כן, בדיוק. בדיוק. שנה הבאה, בשישי לדצמבר 26, אתה תתארח עוד פעם.
כן.
אנחנו משמרים בדיוק. מה שלומך?
בסדר גמור, הכל אחלה. ראית שירדה הרמית.
יאללה, בוא נמשיך הלאה.
אוקיי, נעבור הלאה.
שמע, רגע, ככה בשתי מילים, מסגרת, מי שלא מכיר... יובל גזית, קודם כל קולגה, מתעסק גם בייעוץ משכנתאות.
נכון.
אבל הכובע העיקרי שלך, הראשי...
מלווה עסקאות נדלן, למגורים ולהשקעה.
יפה. שאתה עושה את זה כבר כמה שנים?
זה כבר שנה עשירית.
וואו.
התחלתי הרבה מההתחלה, ושהשוק עוד היה, אתה יודע, בתהליך.
שעוד ניתן היה לקנות עסקאות נדלן במקומות ב-800, 600, 400.
שבבתי המדירות 3 מיליון שקל, שזה לא מזמן, 5 שנים אחורה.
והיום?
1.8, 1.9, אותה עסקה.
כן, כן, לא, שמע, אני בדיוק ראיתי מישהו פרסם בכפר סבא בקפלן, או קפלן, או יוספטל, שכונה שאתה יודע, בנייני רכבת הוותיקים, ב1.8 מיליון, אני לא זוכר משהו, מחיר פסיכי, כלומר, אתה מסתכל, אתה אומר, מה קרה לך? אבל יש שם פוטנציאל, ו...
למרות שעכשיו אתה תראה גם ירידת מחירים קצת קלה. כאילו, תראה שגם בכפר סבא, באזורים חזקים ברעננה, אתה רואה פתאום ירידה.
באזורים החזקים, לא באזורים עם הפוטנציאל להשתפכות עירונית.
לא, שם הם מחכים לאקזיט, אבל באזורים היקרים יותר, יורדים המחיר.
בדיוק, אתמול, באיזשהו וובינר אחר שהשתתפתי בו, אמרתי, אנשים צריכים להבין את השוק שלהם. שהם מוכרים, מתי הם נכון למכור נכס נדלן. וסיפרתי על אירוע שאני מכיר מקרבה טובה מאוד, שרכשו דירה בהרצליה לפני 15 שנה. ומה שקורה זה שב... והייתה עסקה נחמדה מאוד, מחיר יחסית זול, בהרצליה בשכונה ישנה, ושלושה שבועות, חודש, חודשיים, אני לא זוכר אחרי זה, בום, נחתמה עסקה עם קבלן.
קפיצת הדרגה גדולה מאוד.
כלומר, היה, או דיברו, לא נחתמה עסקה, הגיע יזם, התחיל לדבר, חייב להגיד לך שלפני שלוש שנים, נמסרה להם דירה לאותה משפחה שרכשה במתחם מטרופולין, קוראים לזה, בהרצליה. דירה במקום שלושה חדרים שבורה, דירת ארבעה חדרים, עם ממ"ד, קומה שנייה, עם מרפסת יפה, עם סוחרים. אני אומר, אותו אחד שמכר את הדירה, הוא לא היה בעניינים.
כן.
הוא לא היה בעניינים.
אבל יש כאלה שקנו, ואתה יודע, עדיין לא הגיע אליהם גם אחרי 10 שנים.
כן, אבל אתה יודע, אם הוא היה מבין בדיוק איפה הדברים נמצאים וחי את השוק, לפני שאתה מוכר, אתה מסתכל, מה הפוטנציאל, למה רוצים למכור לך, למה פתאום מישהו מתעניין בנכס, או בוא תראה מה קורה, תריח, תראה לך, הוא היה מחכה חודש, חודשיים, היה יכול למכור ב-100-200 אלף שקל יותר.
נכון.
זה דברים כאלה. אבל אני כן רוצה ברשותך לפתוח את התוכנית, כי אני החלטתי שאני שגריר, של דבר שנקרא איפוי כוח מתמשך.
או, יפה.
החלטתי שאני אהיה שגריר של הדבר הזה.
אוקיי.
אתה מכיר איפוי כוח מתמשך?
ברור, שאתה חותם על ההורים, לפני שהולכים, אתה יכול לתת פעולות בחשבון.
אני הולך לתת פעולות לחשבון, אתה שתהיה לי בריא.
לא, זה התהליך.
קודם כל זה הליך של עורכי דין, זה לא הליך שלנו יעצי משכנתאות ומשקיעי נדלן, אבל אנחנו כן נתקלים בזה, כי אם אני אפשט את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, איפוי כוח מתמשך זה למעשה בני אדם שעודם בחיים, זה יכול להיות דרך אגב, אני, שאתה יודע, לא חייב, כולם מסתכלים, פה היא כוח מתמשך, הולכים להורים, סבים וסבתות.
כן.
שאנחנו עדיין בעודנו בחיים, אנחנו מייפים כוח של מישהו אחר, רצוי בין משפחה או מישהו שאתה סומך עליו, בשביל שהוא יוכל לפעול בשמנו לטובתנו במספר נושאים, החל מענייני בריאות, כספים ונדלן. אלה הנושאים. כלומר, נניח, מחר אני עושה, מעבד את שפיותי.
כן.
אשתי, אם היא לא חתומה על הדבר הזה, והיא רוצה למכור את הנכס, כי היא צריכה הרבה כסף בשביל לשלם עליי טיפולים, היא לא יכולה, כי היא צריכה, כי אני לא, היא לא מיופת כוח. היא צריכה עכשיו ללכת לאפוטרופוס. הליך של כמה חודשים וכספים והסברים וכל הדברים האלה, בשביל לקפל, ואז כן למכור את הנכס בשמי. אבל אם היה איפוי כוח מתמשך, עדיין אתה צריך ללכת לאפוטרופוס, אבל ההליך הזה מאוד מאוד מהיר, כי אני כבר הסכמתי לדבר הזה. אותו דבר ענייני כספים. היא רוצה למשוך כסף מהבנק, לתת אותו, או עכשיו תאר לך אותו בן אדם אלמן או רווק, שנכנס לסיטואציה כזאת וצריך למשוך כסף בשביל טיפולים שלו. קיצור, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. ואני אספר לך איפה זה נגע לי ממש לא מזמן, איזה חומר למחשבה, עוד פעם זה לא ב-100%, אבל זוג מהרצליה, בני 80 שרוצים משכנתה הפוכה על הנכס שלהם, נכס ששווה 6 מיליון שקלים, והם צריכים 300 אלף שקלים, כי יש להם חובות. לקחו קונה הלוואות, לא קלקלו את עצמם בצורה נכונה, לקחו קונה הלוואות, יש להם הכנסות דרך אגב, הכנסות של קרוב ל-16-17 אלף שקלים, אבל ההלוואות האלה חונקות אותם. אתה יודע, הזוג עם הוצאות, נכדים וכל הדברים האלה, הם מתחילים את החודש עם הלוואות של 7,000 שקלים בחודש. אמרו, אנחנו ניקח 300 אלף שקל, נסגור את ההלוואות ב-150, נעשה שום שיפוצון קטן בבית. אתה יודע, כל הדברים האלה.
הלוואה לכל מטרה כזאת.
כן, נחמד, סבבה, הילדים הסכימו, אמרו, נשלם רק את הריביות, אתה יודע, בשביל להשאיר את ה-300 כמו שהם. ואז אנחנו מגיעים לסיפור מעל גיל 80, במשכנתה הפוכה, אתה צריך פסיכוגריאטר. הגבר עובר, אין בעיה. האישה הפסיכוגריאטר לא מאשר.
לא מעביר אותה.
לא מאשר, ואני אומר, רגע, אבל אני נפגשתי עם האישה פעמיים. דיברתי איתו. הנציגה של המשכנתה הפוכה של החברת עשתה איתם פגישה גם כן, היא נראית סבירה, והוא אומר לי, הפסיכוגריאטר. אני שאלתי שאלות שאתם לא יודעים לשאול אותם, ומבחינתי אני לא, היא לא קשירה לחתום על הטופס הזה, על משכון הנכס.
מעניין.
מדיר שינה מעיניהם, כי הם אומרים, עוד חודש עובר ומתחיל את החודש שלנו עם 7,000 בום, במינוס. וסתכל, חלק מחברות הביטוח שנותנות היום משכנתה הפוכה, לא היה עוזר להם איפוי כוח מתמשך. אבל אם היה את הדבר הזה חתום, אז הם היו יכולים ללכת לאפוטרופוס לקבל אישור מאוד מאוד מהיר, ויש כן חברות שהיו זורמות עם הדבר הזה.
אוקיי, בגלל האיפוי כוח.
בגלל האיפוי כוח.
אוקיי. בסוף הם הצליחו?
לא, אנחנו בתחילת תהליך, הם צריכים, אין איפוי כוח כרגע.
אוקיי.
הם צריכים ללכת, אופציה נוספת זה פסיכוגריאטר אחר, אולי...
עוד חוות דעת.
עוד חוות דעת, מסמך מהרופא משפחה שהיא קשירה, אני סקפטי אם הרופא משפחה יחתום על כזה דבר, וגם אם הוא יחתום כזה דבר, לא בטוח שהחברת ביטוח אמרה, אנחנו נשקול את זה, נבדוק את זה, לא בטוח שהם יקבלו את זה, אבל...
ועכשיו אפשר לעשות איפוי כוח מתמשך? כאילו עכשיו זה לא...
איך?
אפשר לעשות את המסמך הזה עכשיו ולחזור חזרה?
אתה לא יכול לעשות את זה.
הבנתי, כבר כאילו פנית לזה.
כן, לא, אתה לא יכול לעשות... אתה לא יכול לעשות איפוי כוח מתמשך, שאתה יודע שמישהו מהם לא קשיר. פסיכוגריאטר, אתה יודע, זה משהו שהוא לא... הוא קצת בעייתי בסיפור הזה.
אני מכיר הרבה, אתה יודע, אנשים שאלה בית מאוד יקר, שכבר הגיע לפיק מסוים, מכרו את הבית, קנו בית קטן יותר, כבר אתה יודע, מבוגרים.
דרך אגב, כן, מכירת בית הם יכולים לעשות את זה, אבל אתה יודע, לא, הם לא רוצים לעזור את הבית שלהם. גרים בבית נחמד, בהרצליה, במקום טוב. זה סיפור, ו... זה העולם שלנו על איפוי כוח מתמשך, ככה מילה וחצי, הפסקת שיר קלה. זה חשוב מאוד, אני חושב, הדבר הזה.
מוזיקה.
לא, אני אומר, זה חשוב מאוד, אתם יודעים, אנחנו הרבה... הערה נוספת, האיפוי כוח מתמשך, גם אם נניח אני עכשיו יושב בחוסר הכרה בבית לוינשטיין, מסיבה כלשהי, ואותו מיופה כוח שלי רוצה עכשיו למכור את הנכס, לקחת הלוואה בשמי או משהו כזה, הוא חייב להוכיח שהלוואה עבורי, לא כי הוא רוצה לקחת עכשיו לקנות רכב חדש. זה צריך להיות...
לשימושו...
הוא לשימושו, לא רק לטובתי. שהדברים האלה הם לטובתי, זה סוג של הוראות הפעלה. שונה מאוד מצבא.
חשוב.
יאללה, שיר קצר, צ'יק, ואנחנו חוזרים. מנגו, בננה ומלון דובש וקינמון
מלון
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. צהריים טובים, יובל גזית, מה קורה?
אלן, מה נשמע?
טוב. שווה להשקיע היום נדלן, בנדלן.
אז קודם כל, אנחנו ככה אחרי החלטת ריבית והורדת ריבית, אחרי תקופה ארוכה שהיא לא ירדה, ועכשיו השוק מסתכל שנייה מה צופן העתיד. הריבית ירדה ברבע אחוז, הנגיד אמר שעד סוף הקדנציה אולי יוריד עוד טיפה, כי סוף סוף גם, אתה יודע, האינפלציה ביעדים.
עכשיו הוא לא יוריד את הריבית, כי הוא אמר את סוף הקדנציה, אז ברגע שיוריד את הריבית, יפטרו אותו למחרת, אז עכשיו לא יוריד את הריבית.
עכשיו הוא מחכה.
כן.
שוק הנדלן ככה, עכשיו בתקופה הזאת, הוא מאוד מעניין, כי זה שוק של קונים, פחות שוק של מוכרים. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו רוצים למכור דירה, צריך להבין שלפני שנה קיבלנו מחיר X, היום נקבל מחיר קצת שונה.
אנשים פחות ססים לקנות דירה. אם פעם רצית, קמת בבוקר והסתכלת על המטבח ואמרת, וואלה, המטבח הזה ישן, בוא נחליף אותו. אותו דבר אנשים בעולם הדירה. אם פעם קמת בבוקר ואמרת, בא לי להתחדש, בונים שכונה חדשה, אני רוצה לעבור לאזור, בית ספר יותר קרוב, הדירה קצת כאן קטנה עליי, אנשים פחות עושים את זה.
נכון.
הם עושים את זה רק אם הם צריכים.
נכון. צריך את הזרז רכישה כדי להתקדם הלאה.
מילה יפה, זרז רכישה.
זרז רכישה. בן אדם צריך סיבה לצאת. והסיבה צריכה להיות טובה. צפוף לו בבית, הוא לפעמים יש בעיות בדירה והוא רוצה למכור, גירושים, דברים כאלה שקורים, שהוא זרז רכישה לעבור למשהו יותר גדול.
ואז הוא פוטנציאל על באמת להגיע.
נכון.
ומצד שני, יש לנו את אלה שרוצים למכור את הדירה.
נכון. אלה שרוצים למכור צריכים להבין שכרגע תהליך המחירה לוקח זמן, או לעשות עם עצמם תיאום ציפיות ולהגיד, אני רוצה לתת מחיר שהוא נורמלי, שאם בן אדם חיפש באזור, אחד דוגמה נגיד כפר סבא ירוקה, דירות שלושה חדרים היו בערך 2.6, 2.7, ארבעה חדרים, הייתה תקופה שהמחירים מגיעים ל-3.8. היום אנשים הולכים ב-3.4. זאת אומרת, אותו בן אדם שקנה בבניין ב-3.8, אחד אחר קונה ב-3.4, 3.5. ירידה של 10%, שמעותי.
והסיבה אבל, לא בגלל שהמחיר ירד, בגלל שיש פחות פוטנציאל,
פחות קונים.
היו על אותה דירה של 3.8, מכרת אותה בחודשיים, והיו לך 30 מתעניינים, היום אתה מוכר אותו בארבעה חודשים, עם 5-7 מתעניינים.
נכון, עד שמגיע אחד רציני גם.
נכון, ועוד פעם, אותם מתעניינים, כי הם מזהים הזדמנות, ודרך אגב, גם אותו מוכר של ה-3-4, מוכר של הדירה, הוא נמצא כנראה בזרז רכישה על הדירה הבאה שלו.
נכון, שגם אותו יכול לקבל מחיר אטרקטיבי. כן,
אלא אם כן,
ביחד.
הוא רכש מקבלן, הוא רכש את הדירה הזאת מזמן, ועכשיו מועד המסירה הגיע.
נכון. ואז הוא צריך לבין לחשוב מה הוא עושה. אפשר לתת פה גם כמה פתרונות להרבה אנשים, שגם המקום הזה של דירה מקבלן, הזמן עובר מהר, יכול להיות 2-3, והם אומרים, אני אצא את הדירה למחירה, סמוך למועד. למה? כי אתה נותן 10-20% תשלום ראשון, ואז אתה אומר, אני אתן לו את השאר. אבל הקבלן לפעמים בונה די מהר, יש לו כבר היתרים, ומגיע הזמן, צריך לשלם את הכסף, ואז קשה למכור. אני מכיר בחור שעכשיו בתהליך הזה, שהוא, הדירה מקבלן מוכנה, היה לו את השנה וחצי, 24 חודשים, והוא לא צריך למכור את הבית. והוא צריך לשלם את המס.
וואי. כלומר, אתה מדבר איתי, הוא כבר קיבל את הדירה, שנה כבר הוא יושב בדירה מסוימת. תשמע, זאת אחת הבעיות עם הלוואת קבלן, כי אני חייב להגיד לך, אנחנו עושים המון הלוואות קבלן, אנחנו גם ביחד, עובדים ביחד בקליקה קצת.
נכון.
קליקת הנדלן, ולא מעט הלוואות קבלן, ותמיד אנחנו שואלים את השאלה מה קורה, ותמיד אנחנו אומרים לאנשים, שימו לב, שימו את הכוכבית הזאת, לא להיזכר בדקה האחרונה. צריכים להיזכר קודם ולהבין את המשמעות. בדיוק עכשיו ליוויתי זוג, אולי עם הלוואת קבלן, שהם אמורים לקחת את המשכנתא, והם מבינים שהם צריכים למכור את הנכס הקיים שלהם, או למשכן אותו לחוץ בנקאי, חומרים שוק אפור.
בעייתי.
לא, זה לא בעייתי, יקר. זה יקר.
יקר, יקר.
או למכור אותו במחיר הפסד, אבל איך היא אומרת, אבל אם אני מוכרת אותו בחצי שנה עד מרץ יש לה, אני משלמת מס שבח. כי אז אני פחות משנה וחצי. הם עשו גם, כן, הם מתגלגלים מעסקה לעסקה. אז הם עכשיו, יש להם שנה וחצי, הם כבר קיבלו את הדירה, יש להם עוד ארבעה חודשים בשביל
פטור ממס?
כן, בשביל להימנע מהמס. עכשיו, היא לחוצה מצד שני, כי היא אומרת, אני צריכה עכשיו כבר לשלם לדירה החדשה שלי. אז יש לה ארבעה חודשים. עכשיו, אם היא תרוץ ותמכור אותו, את הנכס הזה, היא תשלם מס שבח על הרווח שלה, שזה בוא נניח היא תמכור, היא מכרה באקזיט של 400 אלף שקל, נניח 100 אלף שקל. צד שני, אם היא תיקח על הדלתה שחסרה לה הלוואה חוץ בנקאית, אז היא תשלם...
גם ריבית גבוהה.
היא תשלם ריבית גבוהה, אבל כנראה סביב ה... בוא נניח שנתי, זה יצא 50 אלף שקל על הדלתה הזאת, אז כבר עדיף לקחת החוץ בנקאי.
בפתרון שלה, כן.
כן, אבל זה דברים שאנחנו מזהים דרך אגב, כל מה שקשור להלוואת קבלן, ואני, אנשים שוכחים שהם גם צריכים למכור את הדירה, וצריכים...
לארגן כסף,
והרבה פעמים סיום ההלוואת קבלן, מספיק שהדירה קצת מתעכבת, הוא קודם, ואז פתאום יש להם משכנתה, וצריכים להבין את כל המכלול הזה.
מעבר לכך, שבן אדם היום מתחייב לעסקה, אתה יודע, היום הרגולציה טיפה השתנתה, אבל לפעמים הוא, יש לו את ה-20%, אנחנו גם הרבה עסקאות, היה לי בחור, אמר לנו, יש לי 200 אלף שקל, אני רוצה דירה במיליון וחצי, אני עובד בהייטק, אני חוסך משכורות, הבית יהיה מוכן עוד 3 שנים. אנחנו חייבנו אותו שבאמת הוא מתחייב שעוד 3 שנים יהיה לו גם את ההון עצמי וגם את המשכורת. כי בסוף שאתה סוגר עסקה עם בן אדם, חשוב מאוד, זה שלו 20%, זה לא אומר שיש לו את כל ההון העצמי, וגם ההכנסה שלו יכולה להשתנות, וצריך להבין שזה ריצה למרחקים ארוכים. צריך להשאיר כסף בצד, לתכנן, בלטם עם כל הדברים האלה.
אתה יודע מה אני אומר ללקוחות?
לא רק הלוואת קבלן.
אתה יודע מה אני אומר ללקוחות הרבה פעמים? קחו, תחשבו שיש פתאום קסם, והבניין מוכן בעוד שבוע. האם יש לכם את האמצעים היום לעוד שבוע? עזבו, נכון, 3 שנים, כנראה זה יהיה כך 3 שנים, אבל תחשבו, כאילו אתם צריכים את התחמושת הזאת עכשיו במגירה. שתישב במגירה לעוד 3 שנים, אבל שתהיה לכם מוכנה ביד, ולא לסיפורים, אני אחסוך, אני ארוויח.
אי אפשר לדעת מה יהיה.
כן.
אי אפשר, וגם אנשים...
היה לי זוג, שבני הזוג הרוויחו ביחד 60 אלף שקל.
יפה, משכורת יפה.
משכורת יפה מאוד.
מאוד.
הגברת הרוויחה בסביבות 40.
וואו.
והם אמרו, לקחו משכנתה לא ענקית, 2.2, לא ענקית, סליחה.
היא ענקית, שאלה למי.
לא, אבל אתה יודע, שאנחנו מסתכלים עליה היום ביום יום, היא סטנדרטית בערך, 2 מיליון שקל משכנתה, זה...
באזור המרכז, דירת 5 חדרים.
כן, 2.2, ואמרו, אין לי בעיה להחזיר 20 אלף שקל בחודש.
כן.
אתה יודע, בקטנה, צמצמנו. ואז קראו לה לשיחה, אמרו, העסק הולך להיסגר. הטלפון הראשון שהיא עשתה, לא לבעלה. היינו כבר אחרי חתימה על המשכנתה, בין הביצוע. לא לבעלה. עופר, תחתוך לי את ההחזר ל-15, ל-13. זה השיחה הראשונה שלי. אני לא יודעת, עוד לא פיתרו אותי, כן או לא. אני מפחדת שאנחנו לא נעמוד במשכנתה הזאת, כי אני הולכת עכשיו לשנות את העבודה, אני לא ארוויח עוד 40 אלף שקל בשום מקום.
2 מיליון, אז עשית קיצור שנים משמעותית.
כן, כן. קיצור, הערכנו שנים, אתה יודע, עשינו, אבל זה דברים שצריכים אנשים להבין ולחשוב ולזכור אותם. אז נחזור שנייה.
כן.
הריבית ירדה, לא השפיע כלום על השוק, חוץ מבלבולי מוח שמבלבלים אלינו, אבל איך הריבית ירדה? ובוא נגלה סוד. שריבית המשכנתאות ירדה כבר לפני חודש ולפני חודשיים, הריביות הקבועות והמשתנות שלא קשורות לפריים.
נכון.
הבנקים כבר התחילו להוריד אותם ככה בשקט.
והיום סוף שנה עכשיו, הבנקים עושים תחרות ביניהם, מי הכי זול ותחרות ופרסומות.
כן, ואתה יודע, כן, אבל זה גם כן, הם כבר כולם עמדו ביעדים שלהם.
רגעי, נכון.
וכולם גג תחרויות של פתיחת חשבון וסגירת תיקים וכל השטויות האלה, זה לא, צריך לזכור ינואר, פברואר, עוד פעם, גם כי אני לא מתרגש מהדברים האלה, אנשים, זה כותרות יפות.
נכון, לפעמים סוף שנה זה תלוי באיזה בנק אתה, אבל יש מקומות שסניפים שמתגמלים, ואם מצאות טובות יותר, ביחס לתחילת שנה.
כן, אבל הפריים ירד, איך זה לדעתך השפיע על שוק הדירות להשקעה?
אני חושב כרגע שעד שלא יהיה עוד איזה 3-4 ירידות, ויהיה 1%, 1.5% פחות, זאת אומרת, היינו על 4.5, 4.25, ירד עוד 1%, 1.5%. ייקח לזה זמן להתרענן, כי שוק הדירות להשקעה הוא שוק מנופח. זאת אומרת, אנשים קנו דירות, המחירים עלו, והיום אתה צריך להביא הון עצמי שהוא יותר גבוה. והרבה אנשים נפתחים לעולם של שוק ההון, פקדונות, חסכונות, כל הדברים האלה, הם גם הולכים לכיוון הזה. אבל כן הם רוצים לשים, מהרבה שיחות, חשיפה גם בנדלן. בן אדם שאין לו בית, אומר, תשמע, אני רוצה לשמור על הערך, כמו שרשרת זהב. לאו דווקא הערך עולה, אבל עדיין יש ערך בשוק למוצר הזה, כמו זהב.
המוצר לא מתקלקל.
הוא לא מתקלקל, הוא נשמר, ואתה יכול למכור אותו תמיד. זה לא שמחר, אבל הנכס עולה ב-10-15%. אבל זה כן שומר על הערך, וגם זה פחות נופל, כי עד שלא מחר אתה לא הפסעת. לא, לא זה בשוק ההון, שאם זה נופל, שוק
יעבור תיקון. זה כואב לך מאוד בכיס.
כואב היום, כן.
כן, אפילו שאתה לא משתמש בכסף, אתה נכנס לצל מניות שלך ורואה שירדת ב-100 שקלים. הפסדתי 100 שקלים. עזוב, תסתכל, כנס פעם בחודש, בסדר?
נכון.
או שתראה שהרווחת קצת, או שתראה שהפסדת קצת, אבל...
אני השכן שלי, היה צריך לצאת לפנסיה לפני הקורונה, ובקורונה השוק נפל, הוא היה צריך לשאר עבודה עוד שנתיים בתעשייה אווירית, עוד איך איפה זה היה בזה, רק כדי שלא לא תיפגע לו הקצבה.
אז מה, לי יש לקוח שמחר דירה, והחסם את הכסף, הוא היה צריך כסף בשביל דירה חדשה, ואז הוא השקיע את זה בשוק כלשהו, לא בקורונה, ממש לפני המלחמה של אוקראינה. Mm-hmm. אז גם כן נפל הרי השוק.
נכון.
ואז הייתה נפילה והוא הפסיד איזשהו 150-200 אלף שקל. אשתו רצתה לרצוח אותו. עכשיו הוא בחור נחמד והוא מבין בשוק ההון, הוא אמר, אני לא דואג, אני יודע שזה יעלה, אבל העניין שאני צריך את הכסף לדירה,
נכון.
הוא הגדיל את המשכנתא שהוא היה צריך ב-200 אלף שקל.
מעניין.
זה לא מעניין, זה כואב, זה חריקירי לעשות בבית.
כן.
אז באמת, צריכים, אם אתם צריכים את הכסף לטובת הדברים האלה...
לשמור אותו קרוב.
תשמור, אפילו שימו בפקם, אחי, דפוק בבנק, תרוויחו 1%, ואל תסכנו אותו בדברים אחרים, אם אתם צריכים את זה לטווח הקרוב.
כן.
טווח הרחוק, זה כבר, יש פודקאסטים ועניינים אחרים, דברו עם שי.
אצלי השבוע אישרו לי בעסקה פרטנית, החזר הון עצמי. קרה לך פעם?
כן, עשיתי הון עצמי בבינלאומי, בלאומי זה היה, אני חושב גם.
שמה, כאילו באנו מסיבה שהעסקה הייתה בצורה כזאת, שהמוכר היה לו משכנתה, היה צריך 500,000 שקל בחתימה, אוקיי? בפועל, אתה יודע, זה או זה או כלום. הם שמו את כל 500,000 שלהם, ואני אשאר להם כסף לשיפוץ ולא הוצאות נלוות אחר כך. אז אני כאילו התניתי, זה בהתחלה, שכאילו נשים את 500,000, הבנק יעביר, ותשלום הבא, ואחרי זה יחזיר 250,000 שקל. כי האישור עקרוני המקורי שלי היה 75% מימון. ויחזיר.
כן, לא, זה סבבה.
אם אתה יודע להסביר את הסיטואציה, כי הם לא רוצים לתת לך.
בדיוק.
כי זה כאילו הלוואה לכל מטרה.
זה מורכב, זה כאילו השתמשת בכסף שלא התכוונת להשתמש בו.
נכון.
בתכלס. זה לא
רציתי, כן.
הרי אם אני... יש לי 5,000,000 שקל בבנק. אני אבל רוצה לקנות דירה במיליון שקל, אשים 250,000 שקל, 750, אף אחד לא יגיד לי לא.
למנף, נכון.
בדיוק.
אבל אם כבר שמת, הכסף בתוך הקירות.
נכון.
עכשיו אתה אומר לבנק, אני רוצה יותר מימון, הם בודקים יחס החזר כל הדברים
האלה. לא, אתה אומר לבנק, אני כאילו הלוויתי לך.
אתה רוצה ברביעות דיור.
הלוויתי לך כאילו את הכסף, כי הדירה עלתה, אתה מדבר על דירה של, שמת דירה של 2.5 מיליון שקל, בטח 10% שמת שם, נכון?
כן. בגלל זה האישור צריך להיות לפני החתימה לעסקה.
כן.
לפני החתימה לעסקה, עם מכתב רשמי, התנאיה לקבל את הכסף, כי אחרי העסקה שבה חתמת, זה כבר שונה לגמרי.
כן, לא, זה דברים שאתה יודע, אנחנו... כמה זמן אתה ביועץ משכנתאות? 10 שנים פחות.
בערך 6-7.
זה דברים שאתה יודע, היועצים ותיקים מכירים את זה.
כן.
זה
הצעה שאתה מעלה אותה תוך כדי עסקה. שזה המצב, ואז אתה אומר, טוב, בוא נעשה ככה.
שמע, נושא של ביטוחים שאתה מזהה אותם תוך כדי בשיחה הראשונה,
ברור.
על לוחות זמנים.
כן.
לוחות זמנים של בין עסקה לעסקה, מתי כן. הוא מקבל את הכסף, מתי הוא מושר, זה חלק מהלוחות זמנים.
נכון. גם בן אדם שנגיד לא מצליח להבין איך יש לו משכנתה בבנק הפועלים, ואז הוא אומר, אני רוצה ללכת לדיסקונט. אז סתם לקחת עוד משכנתה. הוא לא מבין את המקום של הדרגה הראשונה, הדרגה השנייה. שבפועלים יש לו 1,000,000 שקל, והוא רוצה מדיסקונט 500,000. דיסקונט אומר, אני לא רוצה לתת לו, אתה מבין? אני לא אוהב סכום נמוך יותר בדרגה שנייה.
לא,
בוא תמשוך אליי.
בוא נדבר שנייה על דרגה שנייה.
כן.
תסביר לנו מה זה דרגה שנייה.
דרגה שנייה זה בעצם מצב שהבנק שאתה לוקח משכנתה נכנס כדרגה שנייה במקום דרגה ראשונה. אם נגיד פועלים נתן לך משכנתה ראשון, מי שגובה את החוב ראשון זה פועלים, ודרגה שנייה יהיה דיסקונט. זאת אומרת, יש פירעון שני לחוב.
זה אומר, אם אני לא... אני יש לי נכס של 5,000,000 שקלים, יש לי משכנתה 1,000,000 שקלים לפועלים, ואני אלך לבנק דיסקונט, אני אגיד לו, תן לי, עוד פעם, סתם כדוגמה הבנק.
500,000 שקל.
500,000 שקלים, הוא יגיד, סבבה, אופר, אין לי בעיה. זה אומר שאם חס ושלום...
הבית יוצא להוצאה לפועל?
לא שילמתי, זה מקרים קיצוניים, אבל הבנקים תמיד הם בקיצוניות.
ברור.
עושים מכרז משלמים, הראשון שיקבל את הכסף זה יהיה בנק פועלים, הבנק הראשון, כי הוא בדרגה הראשונה במשכנתה, והשני, הנושה השני, יהיה בנק דיסקונט.
נכון.
עכשיו, שיש לי נכס של 5,000,000 שקלים, איכשהו עובר, אבל שיש לי נכס שבדיוק ככה לקסקס...
לא עובר.
אממה, שאנחנו לוקחים כסף מהבנק, עזוב, דיברנו על שוק ההון, שאתה נותן כסף לבנק בשביל שיחסוך לך כסף.
הוא מלווה אותו.
הוא מלווה אותו, אבל איך הוא נותן לך את הריביות?
בעצם, הריבית היא שנתית.
כן, אבל הריבית היא שנתית, ומאוד מאוד תלוי ברמת הסיכון שאתה לוקח הרי.
נכון, לא רמת זמן, אם אתה לוקח פיקדון תקופה ארוכה, אם אתה סוגר להרבה שנים, אז
הוא... יפה, ואז מהצד השני הוא מוכר. מבחינת אותו בנק שהוא בדרגה שנייה, שהוא שם, מלווה לך את הכסף, הוא בסיכון יותר גבוה.
נכון.
איפה זה מתבטא עוד?
בריבית. בריבית. נכון, מחיר הכסף הוא
הסיכון. אז אם נניח הריבית הראשונה של בנק הפועלים נניח זה X, הריבית בבנק השני היא תהיה X פלוס 2, X פלוס 2.5 אפילו.
נכון, אבל הם לא רוצים להיכנס הם בדרגה שנייה.
הם, לא, הם מוכנים, תלוי בחשבי הנכס, תלוי כן. בגובה הסכום, יש, כן. אין בעיה לעשות דרגה שנייה.
הם רוצים הסכמה מהדרגה הראשונה, לראות שבחלמר שלהם להיכנס.
ברור, בטח. כתב
הסכמה, כל הדברים
האלה. ודרך אגב, היום עשיתי לו מזמן דרגה שנייה לחוץ בנקאי, והדרגה הראשונה רצתה להבין שהוא מסוגל לשלם גם לחוץ בנקאי. הוא לא רוצה להגיע למצב, תראה לך, אתה לא משלם את לחוץ בנקאי את הכסף, והוא צריך פתאום לממש, והוא כן לשלם. זה עניינים כן. משפטיים שתמיד מאוד מעכבים, אבל אתה יודע, מי שנקבע ברותחים, נזהר בפושרים, איך אומרים, אז גם פה אותו סיפור.
צריך להבין את המשמעויות האלה.
אבל יש לא מעט, סליחה שאני אומר את זה, מלווים משקיעים, ואני מקבל שיחה, מה, אפשר ל-80% לממן את הדירה?
כן, נותנים מספרים שהם לא בודקים לעומק. אני כל עסקה שאני מעביר, אני קודם כל בודק את העסקה, רואה שאני יכול לבצע אותה, מוציא דוח אשראי, עובר מנכ"ל דוח אשראי, לראות שאני יכול לבצע, ואז לוקח את הכסף. בסופו של יום, היום כל עסקה בבנק היא מורכבת, כי גם הלקוח פעמים מורכב. ולא יודעים את כל המשמעויות. כן, הוא בא עם חלומות ודברים וזה.
אבל יש הרבה מלווי, מה שאני מתכוון, שיש מלווי משקיעים שמספרים ללקוח, מה, אין בעיה לקבל 75% על דירה נוספת שלך, ואין בעיה 80%, ואפשר למשכן בלי עון עצמי בכלל. אנחנו מכירים את בלי עון עצמי בכלל.
להביא על ועד גישור על הבית, ואז לקחת, כן, מכיר את הסיפורים האלה.
זה עסקאות בכלל כדאיות הדבר הזה?
בעיקרון, זה מאוד תלוי בתקופת זמן. אם התקופת זמן קצרה, זה יכול להיות מעניין ומשתלם, וגם תלוי בעסקה. ככל שהזמן הוא יותר ארוך, זה פחות משתלם.
איך אני יודע לבחון כזאת עסקה?
בעיקרון, יש הרבה דירות שאתה רוצה למכור את הבית שלך, קיבלת כבר הצעה, זאת אומרת, יש קונה בקנה. יכול להיות שלא מחרת, אבל אתה רוצה להמתין קצת תוך כדי תנועה, ואז אתה בעצם, יש לך עוד עסקה, שהיא מתחת למחיר השוק. אז יש לי עסקה שאני יכול למכור, שאני כבר קונה בקנה, ויש לי עסקה שהיא ממש טובה. דירה מקבלן, אתה יודע, דירה מיוחדת. עכשיו היה לי עסקה בסדרות, דירה אחת בתוך בניין, היא 3 חדרים, 92 מטר, ו-36 מטר מרפסת. במחיר מאוד טוב. זה כאילו משמעותי. עכשיו, זה דיית הדירה האחרונה. אז לפעמים אתה שם את הרגל בדלת, אז אתה אומר, אין לי בעיה בינתיים לקחת הון על הבית שיש לי, אוקיי? כי אני יודע איזה בכלל אני יכול למכור אותו. שם את העון הזה בעסקה, ואז עושה גישור, כאילו עוד השלמה.
וכל האלה שמציעים להם, בואו תקנו דירה נוספת להשקעה. Mm-hmm. כלומר, עם מימון של ה-110%, 108%.
זה כבר מינוף מאוד גבוה, וזה יכול להיות טיפה מסוכן. גם אדם שהוא אחראי, אין למושג איך השוק יתנהג. מי כמוך זוכר על התקופה שאנחנו אומרים, מה, הפריים יעלה? לא יעלה, הפריים, אין לי
כמה בעיה. יעלה, כמה יעלה כבר הפריים?
67% מימון, יאללה, שים, כמה אתה צריך? 500,000, פריים נוסף 9, אז הפריים היה, אתה יודע, 1.5, זה היה גרושים. ואז פתאום כל שיחת טלפון מתחיל לפחד. הפריים עולה, 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 עולה. אז היום אין מושג לאן השוק ילך, בגלל זה אני אומר, מינופים, זה מאוד תלוי בסכום.
אני חושב, אין בעיה לעשות את הדברים האלה ולמנף ולעשות, אבל בתנאי שאתה מבין את העסקה.
נכון, ואת החסרונות שלה ואת הסיכונים שלה.
חסרונות ויתרונות.
ואתה מאוד מודע לזה. וצריך להכין כסף בצד.
שמע, יכול להיות שנופלת עליך עסקה של מיליון שקלים בדירה שאתה מבין מהשכן ליד, שעוד רבע, מהספר ליד, שעוד רבע שעה הולכים כאן לפרק את הבניין, תקבל דירה של 3 מיליון שקלים. סבבה, אין לי בעיה לשלם 15% ריבית. בסדר, אני בכוונה אומר את זה.
נכון. או שוק, שהוא פתאום, אתה יודע, נשארות דירות אחרונות, בנייני בוטיק. דירה, אתה יודע, לפעמים יש עסקאות מקבלן, שאתה יודע, הבן אדם עשה 20-80, והוא לא יכול לשלם. אז הוא משלם לקבלן כנס, או שהוא התחייב והתחרה. אתה מכיר? כאילו נתקעו עם דירה. אז לפעמים הקבלן, אני יודע שזו העסקה, כי אתה אומר שזה מוכר פרטי, כאילו דרך הקבלן, אבל הוא מוכר בשבילו. אתה מוריד את המחיר. יש אנשים מהחברה, אוקיי, לא רוצה להגיד חברות, אבל קנו בהתחלה, בפריסל, במיליון שקל, ועכשיו מוכרים ב-2 מיליון סתם בחוץ אצל הקבלן. אתה אומר לו, שמע, זה מבן אדם פרטי, הוא בכל מקרה הרוויח עליי מיליון שקל. אולי ירוויח 800,000 שקל, אתה מבין? אז זה כאילו עסקה שהיא יותר...
דירה ב-0 קילומטר.
כן, אבל זה כאילו...
מקבלן ב-0 קילומטר.
מה זה 0 קילומטר ברכב? הרכב עומד שנה.
כן.
מה זה 0 קילומטר? אתה אומר לו, תשמע, אוטו עומד שנה. זה לא כמו אוטו חדש. אז במחיר אתה חייב להוריד.
נכון.
אז זה יכול להשתלם.
הפסקונת נוספת, ואנחנו נחזור לכם מיד.
סגור.
מלאך בחסד, מכונית ושני בתים, השכינה אצלו זה עסק, תור ארוך כל העדה, מבקשים ברכה אותיים, גם בריאות גם עבודה, הרבי ג'ו קפרה, אדוני מגינם הוא,
תותור קראתה,
מאפר ירים מלך,
תותור קראתה,
עוד אבינו חי אומץ,
תותור קראתה,
אין גדול אין כמוך,
תותור קראתה,
כל עיוור עכשיו רואה, לכאן זורם הכסף,
רדיו sol.co.il, הרדיו החדש של ישראל.
צהריים טובים. רגע, לא. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, מה קורה, יובל?
אלן, מה נשמע?
יובל, מלווה משקיעים וגם יועץ משכנתאות.
נכון.
עכשיו, אני, אולי קצת נדבר על משכנתה, על מחזור משכנתה, כדאי למחזור בכלל על משכנתה. אני, סליחה שאני שואל שאלות...
בתור יועץ משכנתה.
זה לא כי אני לא יועץ טוב, זה אני מרים להנחתה לשאלת תשובות.
בעיקרון, מחזור משכנתה, תמיד זה בא לפי צורכי הלקוח. יש אלה שאומרים שצריך שהריבית תרד כדי למחזר משכנתה. אני חושב שכל שנה, שנתיים, צריך להוציא דוח סילוק, ולראות מה קורה עם התמעיל שלקחו לפני כמה שנים. אנשים צריכים לזכור שלוקחים סכום של מאות אלפי שקלים או מיליונים לשנים קדימה, או אתה יודע, הם בטוחים שהם יחזירו את המשכנתה 30 שנה, הם לא מבינים שחייב להסתכל כל 3 שנים ולעשות שינוי משמעותי במשכנתה, ולוקחים איזה תיק עם חוב, צריך לדעת לעבוד, ומה שנקרא, עם הזמן להוריד את החוב של הקרן. תחת מה שנקרא, את הסנוניות שאני רואה שחוזרים אליי תמיד, אלה שלקחו בקורונה או קצת לפני, ואמרו להם, בוא תיקח צמוד מדד, תשלב חלק במשכנתה, 20%, 30%, קבל ריבית של 1.5, 1.97.
אבל זה ל-30 שנה.
נכון. ואז פתאום המדד התחיל לעלות, 3-4% מ-2020, והם באים היום ואומרים, וואו, איך לקחתי 500,000 שקל, עלה לי יש לי קנס פירעון או ריבית פיגורים של 50-60,000 שקל.
הבעיה אבל בסיפור הזה, שאתה יודע, אלטרנטיבה לצמוד מדד, זה ריבית קבועה לא צמודת מדד, אם נכון. אני עושה. או פריים.
נכון.
אבל אז הריבית, שאם...
יקרה יותר.
היא יקרה יותר, וההחזר החודשי יקר יותר.
נכון.
אז מה, באתי למחזר ויצאתי, ויצאתי ממורמר, אני אקרא לזה. כי אמרתי, וואלה, אני, אתה יודע, בתפיסה של כל מי שאתה מדבר איתו ואתה אומר לו, אתה רוצה למחזר, מה שמעניין אותו זה, אם הוא משלם 5,000, משלם 4,000.
נכון.
ואז שמגיע לך אחד כזה עם 30 שנה צמוד מדד, אתה אומר לו, שמה, לקחת 500,000 שקל, שילמת על המסלול הזה רק 1,500 שקל. עכשיו בוא נמחזר לך את 500,000 שקל, כי זה היתרה שלך.
נכון. שקל גם יותר מיתרה, נכון.
כן, לא, אתה תשלם 2,500 שקל פתאום, או במקום, יותר משמעותי.
אז תראה, בסופו של יום, מי שמגיע זה יותר מ500,000. יכול להיות גם 800 או מיליון שקל אפילו, זה משמעותי מאוד, אבל גם שאר המסלולים שלו לא הכי אידיאליים. במיוחד אלה שלקחו ב-2022, או שהריבית עלתה ב-23.
כולם לקחו, הרי הלכו לבנק, לקחו שליש, נכון. שליש ושליש.
נכון, בלי...
שליש פריים, נכון. שליש ריבית קבועה צמודה למדד, ושליש ריבית משתנה. דרך אגב, לא, בדרך כלל זה היה משתנה צמודה למדד. שם, שיבריא...
חבל על הזמן. קיבלו את כל הכנס ואת כל הלקרדה.
קיבלו את כל כן.
את כל הלקרדה בזה, אבל בהרבה מקרים גם, תראה, אופר, ההכנסות השתנו להם. אוקיי? פתאום מרוויחים יותר. יש להם כסף בצד. כל מיני דברים כאלה שאתה אומר לו, תשמע, אולי הוא אמור לקבל ירושה. כל מיני שאלות כאלה, אולי הוא יכול לפרוע, אולי תשים לו פריים מכנס פיראון. אולי יש לו, אתה יודע, אז מהפחד, הוא לקח 50% ריבית קבועה. שהיא, אתה יודע, 4.2, 4.4, לא ריביות הכי זולות, שגם אתה מגיע אליהם היום, אין כזה כזה פער. אבל אני אומר, מבחינת פיזור התמהיל, הוא לא תמיד נכון. לפעמים אתה אומר לו, תשמע, אולי נקצר שנים. אוקיי? ואת ההחזר החודשי נגדיל. אתה חוסך בחודש 3,000 שקל, אם אני מעלה ב-2,000, אתה חיים זה בשלום, אומר לי כן, זה משמעותי. אתה יכול להוריד פה 5-10 שנים. אז אתה ככה בונה פתאום סימולציה אחרת, שלא רק את הצמוד מדד מקצר לו, אלא גם מצליח להוריד את חיי המשכנתה, וחוסך פה בריבית משמעותית.
כן, במרבית המקרים, אני חושב שאם אנחנו עושים מחזורי משכנתה, ונעשה תפוח מול תפוח.
כן.
אנחנו כמעט נשארים במקום.
באמת?
במרבית המקרים.
אוקיי.
הרבית, עוד פעם, אתה יודע, בשביל לחסוך לבן אדם, בסך הכל 10,000 שקלים, אל תמחזר משכנתה בשביל
לא, זה. לא, לא, ברור. אבל יש מקומות שזה יותר מ-10,000
שקלים. אבל אם אתה מגיע למצב שאתה כבר חוסך הרבה יותר, ואתה כן משנה את מסלולים, כי בסוף החיסכון האמיתי, היום, מסתכל, מי שלקח משכנתה לפני 4 שנים, שהריביות היו גם גבוהות, אנחנו נמצאים באותם סביבת ריביות של היום. לא, זה בקטנה, אתה יודע, גם מי שלקח פריים ועלה ועלה, אז אוקיי, לכמה אתה תקבל את הפריים במקום? החלופה של הפריים תהיה קצת יותר זולה.
יש אנשים שלהם פריים מינוס 0.3 או 0.2.
כן, אבל לא, נניח, בוא תיקח את הבן אדם ממוצע שקיבל פריים מינוס 0.9, והיום הריבית פריים שלו בסביבות 5%. כן. נניח הוא ימחזר את הפריים, אז הוא יקבל במקום החלופה שלו, המקבילה שלו, יקבל 4.7,
נכון,
4, משהו כזה.
נכון.
אז אין כאן משהו ונהפוך אותה בלי כנסות, ואולי פריים עוד ימשיך לרדת. לא יודע אם הייתי ממחזר ספציפית שם. אז מרבית האנשים שאני מסתכל עליהם, שאני לוקח את המשכנתה שלהם, שאחד מול אחד, אני לא מדבר משכנתאות שנלקחו לפני 8 שנים, משכנתאות ב-4-5 שנים האחרונות, אנחנו כמעט בזהים. אבל מי שכן ישכיל ויכול או להחזיר יותר ברמה חודשית, או לשנות מסלולים, שינוי מסלול, אנחנו רואים,
מצמוד
עכשיו היה לי מישהו ששלח לי, אתה רואה את ה-30 שנה צמוד מדד הזה.
כן, כן.
מקבל זה, לא עלינו, סרטן וגוף המשכנתא הדבר הזה.
זה גם, אתה יודע, הוא כל חודש כאילו לך אחורה. מעבר לזה, הרבה אנשים לוקחים ל-30 שנה את כל המשכנתא בשביל להחזר נמוך. כאילו התזרים משחק תפקיד. אני אומר תמיד, תזרים משתנה. יש לך גם כסף, אתה יודע, זה 500,000 שקל. אמרתי, מה הבעיה? כאילו, בואו עוד נפרח חלק מהמשכנתא, או נוריד שנים. אתה יודע, אנשים מפחדים מההחזר החודשי. יש לך 500,000 שקל בצד, מה משנה אם זה 5 או 7 או 8. שים כסף בעוש וזה יורד. אבל אני אומר לו, בוא תראה את היחס בשפיצר בקרן לריבית, זה פתאום הוא רואה שכל, כי הבנק שהוא גם בא לפרוע, סתם, אני לא בא לפרוע משכנתה, בסדר? יש לי 100,000 שקל. הבנק שואל אותו, מה אתה רוצה, לצמצם שנים או להוריד החזר? מה הוא אומר?
להוריד החזר.
אתה מבין? חבל. למה? תוריד שנים. תישאר עם אותו החזר. הוא לא מבין את הסיטואציה של להוריד החזר, כמה זה פוגע בו.
לא, זה, ישמע, לצערי הרב, מרבית בתחום הזה, גם, אני מצטער להגיד, גם לא מעט יועצי משכנתאות מחתיים שם. בתחום הזה, אני חושב, גם, כמו שדיברנו קודם על על נושא של השקעה בנדלן. בסוף זה, אתה לוקח כסף, אתה צריך להחזיר כסף, אתה צריך להבין את הטווח ביניים.
נכון.
איך זה מתנהל? מה הסיכונים? להבין מה המשמעות של כנסות, להבין מה המשמעות של הצמדה למדד, ואיך תראה המשכנתה בעוד 5 ובעוד 10 שנים.
נכון.
היום דרך אגב, לנו, היועצי משכנתאות, יש כלים, מסתכל, שאני התחלתי בסיפור הזה לפני כמעט 14 שנה.
אתה בין החלוצים.
בין הדינוזאורים, הטירקס האלה, כן. אז בנינו אקסלים, ובנינו לוחות שפיצר, והוספנו מדדים, וכמה חלק לקרן, ואתה יודע, מאוד מאוד, היה, אומר לך, אני ישבתי, יש אקסלים שאני ישבתי עליהם, ואתה מכיר את האקסלים שאתה עושה סייב, הולך לשתות משהו, חוזר, אתה לא זוכר מה עשית כבר.
לא.
מהאלה של ה-800 גיליונות, כל גיליון חישוב אחר, ו...
וזה פורס לך ככה עם כל ההחזר
החודשי. כן, כן. אז כן, ישבנו והסברנו לקוחות. היום הכלים שלנו הרבה יותר קלים, יש מערכות מצוינות של ייעוץ משכנתאות, שנותנות לנו כלים שאנחנו יכולים להיכנס ולראות גרפים ולראות כמה כסף. הטעות הכי גדולה, גם זה דרך אגב, מחזיר אותי לעולם המשקיעים. כמה פעמים אתה שומע את הדבר הזה? המשכנתה לא מכסה לי את ה... הסחירות לא מכסה לי את המשכנתה.
מלא פעמים.
טעות מספר אחת של משקיע.
נכון, מסתכלים על עליית ערך. ככה אני רואה את זה.
לא, אני מסכים אותך על עליית ערך, אבל הטעות מספר שנייה זה שאתה... קיבלת עכשיו מהבנק 500,000 שקל? זה של הבנק.
נכון.
אתה מחזיר לו בתשלום החודשי של המשכנתה, אתה מחזיר לו חלק מהכסף שהבנק נתן לך.
נכון.
זה, צריכים לזכור את זה גם כן.
נסתכל גם על זה, שהסחירות בחסל לך את הריבית לפעמים גם.
כן, עזוב, שמע, אני אגיד לך, לי יש נכס להשקעה, אין לי שם רווח, בסדר? אני אגדיר את זה ככה.
לא, המחיר לא עלה.
המחיר עלה של הנכס, זה לא מעניין אותי כרגע. אני לא הולך למכור אותו.
אתה לא ממש אותו.
אבל אני אומר, כרגע הסחירות מול המשכנתה, כמעט זהה, נהפוך הוא.
כן.
אופר, התקלקל לי המנורה.
אני מפסיד.
אתה מכיר את הדבר הזה, שלך שבועיים שאין לך סוחר.
נכון.
אתה מפסיד שם כסף. מפסיד, סליחה. אבל מצד שני, חלק גדול מהסחירות הולך לטובת תשלום הקרן.
נכון.
החוב שלי לבנק מתכווץ. זה כסף, אז זה הרווח נטו.
נכון.
צריכים להבין את זה, אנשים צריכים להבין את זה, זה לא, אל תסתכלו על זה שחור לבן.
נכון, אבל פשוט הרבה אנשים הם עושים את השיקול של למנף או לא למנף, כי הם אומרים לעצמם, יש להם 500,000 שקל, הם לא רוצים לשים את כל הכסף בדירה. הם רוצים להשאיר גם בחוץ. אז אין להם בעיה לקחת משכנתה גדולה יותר, וגם שהשכירות לא מכסה את המשכנתה, הם עושים את ההשלמות. הם אומרים, אני לוקח עסקה לשנתיים, שלוש, הדירה תהיה מוכנה, נגיד תופס, תגיד דירה מקלן תופס 4, אני אמכור את הבית למישהו אחר, ממליאת ערך. ומשקיעים בעוד אפיקים.
כן.
אני חושב שהיום זה... אנשים פורסים את המקום של אני גר בסחירות, אין לי בעיה להוציא, לקנות עוד כמה דירות, שיתנו לי תזרים מזומנים, אבל אני בעצם יודע שאני אלך לפזר את עצמי.
זה נכון, זה בסדר. אתה יודע, אנחנו היום, אני חושב שדרך אגב, כל מחירי הנדלן שאנחנו מסתכלים עליהם, לאט לאט אנחנו מגיעים למצב של... יהיה ליותר אנשים דירות קטנות מאשר דירות גדולות. כי
נכון.
תחשוב, היום דירה ב... עיר מגורנו בכפר סבא.
ארבע חדרים זה 90 מטר.
ארבע חדרים זה 90 מטר, אבל אתה צריך להביא בשביל דירת ארבעה חדרים, אתה צריך 2,300 בערך, 2,400 להביא היום בכפר סבא.
בעון עצמי?
כן, לא. אני אומר, עון עצמי...
ממוצע בדירה.
מחיר דירה של ארבעה חדרים בכפר סבא...
יותר מ-2,300.
לא, סליחה, 3,300 בערך.
כן.
דירות חדשות מקבלה, אנחנו רואים אוכלים בכמעט 3 מיליון שקלים.
נכון.
אנחנו, אז בואו נדבר 3 מיליון שקלים, בסדר? דירת ארבעה חדרים, זוג שמתחתן רוצה דירת ארבעה חדרים. בשביל דירה כזאת, שהוא צריך להביא 3 מיליון שקל בשביל הרכישה, גם אם המשפחה תעזור לו במיליון שקל.
עדיין צריך לקחת 2 מיליון שקל.
שזה 11,000 שקל החזר, 10.5.
לפריסה מלאה.
לפריסה יפה כזאת, 25-30.
כן.
אני לא רואה הרבה זוגות שמסוגלים להיכנס לדבר הזה. זה אומר שדרך אגב, אתה צריך להרוויח 30,000 שקל נטו, ולהתחיל את החודש ב-20, במרכז הארץ, שאנחנו שנינו יודעים שרק הארנונה בכפר סבא על חודש, אולי יש 700 שקלים בערך, 650 שקלים, תלוי איזה שכונה. והחשמל, וכל הפסיליטי, כי זה גם שני רכבים אנחנו משתמשים.
ויוקר המחיה.
יוקר המחיה, 20,000 שקל.
שליש מהכנסה המשכנתה.
אז בדיוק, ואין הרבה משפחות שמרוויחות 30,000.
נכון.
הממוצע הזה פחות או יותר 26.
22.
לא, אבל נניח 25, אתה יודע, על הקסקס, לקחו משכנתה של 11,000 שקל, 27.
אתה מגיע לחצי מההכנסה, עם ארנונה
וכל הצעות. עם כל הדברים האלה, ואז אתה אומר, כנראה שהזוג הזה, הוא לא מתאים לקנות דירה של 4 חדרים, אז אולי הוא קנה 2 דירות.
מה שגם מצחיק שהסחירות היא זולה יותר. זאת אומרת, נגח לך משכנתה 2 מיליון שקל, אם תעשה את החלוקה של הריבית והקרן, מתוך 11,000, כמה הריבית? 7? 8?
בהתחלה, כן.
אתה מבין שהסחירות היא 6.5 על אותה דירה. לפעמים אתה יודע, אולי שווה מיליון לקנות משהו, להביא תזרים מזומנים, ואיתו לחסות הסחירות שאני גר. כי לקנות הדירה הזאת, הכסף לא זול.
כן.
הכסף לא זול.
נכון, אז אני אומר, עדיף תזכיר איפה שאתה רוצה, אבל אני רואה שזה יקרה עוד ועוד. אתה תראה עוד ועוד אנשים שרוכשים דירות בפריפריה, הרחוקה קרובה, בדירות של 1,400,000, 1,300,000, 1,100,000, יחכו שם, ויהיה להם נכס. ואולי או שימכרו אותו ברווח בהמשך, או שפתאום יקבלו, תודה מה, כך שני נכסים, שעומדים בצד, עובדים בשביל הנכסים.
נכון.
שבעוד 20 שנה נניח, שהם יסיימו את המשכנתאות שלהם, או שגם הסחירות תוך כדי תעלה, ואז אתה תגיע למצב שאתה מקבל פתאום משני נכסים, הכנסה נוספת, שיכולה לעזור לך בסחירות של נכס נוסף. אני חושב שזה מה שיקרה, אנחנו הולכים לראות יותר אנשים עם יותר נכסים זולים,
נכון.
ופחות אנשים עם נכסים יקרים, אני אומר יקרים, לא מדבר איתך על פנטאוזים ב-22 מיליון שקל.
לא, אתה תראה הרבה ערים מתפתחות שהן זולות, כמו נתיבות, כמו נצרת אלית, כמו סדרות, הרבה אזורים שהן זולים.
כן.
ואנשים מגיעים לאזור הזה.
והאזור כדי... שלנו שגרנו, קנינו את הדירה בזמן טוב כנראה. הגענו אליו.
החסם כניסה הוא אחר היום פשוט. מי שהיום מה שנקרא נחשף לדירה, הוא מגיל צעיר נחשף. אני רואה עם אנשים בני 22 כבר בשלים לבית, לקנות לבד. חסכו הון עצמי, מגיל צעיר עובדים, ויש להם, והם הולכים וקונים בית, מתחילים עם אחד, מתגלגלים הלאה. היום זה מאוד נפוץ לראות בחור בן 30, כבר עם דירה, אתה יודע, אצלו. או זוג מתחתן, לפני החתונה.
המון הסכמי ממון.
הרבה מאוד, וגם נשים קונות לבד. לא לפעמים אני צריכה להתחתן ואז לקנות, או גבר אומר, אני אתחתן ואז הורים יעזרו. הורים כבר עוזרים לפני. מבינים שמתחתנים מאוחר יותר, ואז כבר, אתה יודע. אבל הרבה באים עם הון או עם כסף לפני.
כן, זה הליך שבסוף, זה הליך משולב. אנחנו מדברים, אנחנו מדברים כבר כמעט שעה על... על עולם המשכנתאות מצד אחד, ועולם ההשקעות של הדירה. Mm-hmm. זה הליך שמשולב, כי בסוף, שני הנושאים האלה, זה נושאים של עסק.
נכון.
של עסק. ואתה, כמו שאני הספקתי להכיר אותך, אתה לא כלכלן מן השורה, אתה יותר איש עסקים, נגדיר את זה ככה.
כי אני מעורב בכל ה... אתה יודע, זה נושאים שהם קשורים אחד לשני.
כן, לא, והראייה, באמת, צריכה להיות בסוף, זה ראייה עסקית.
נכון.
זה כלכלן, אני יודע לעשות עבודות כלכלה מצוינות, אבל איש עסקים, אני לא רוצה להגדיר, איש מסחר, בסדר.
צריך לדעת בסוף גם להבין שהמוצר שאתה קונה הוא גם מוצר שעולה.
כן, ואמר לי פעם מישהו, עם אשתי בל שיהיה בריא, אל תתאהב בעסק.
נכון.
אל תתאהב בעסק.
זה לא רגשי. זה כלכלי.
זה, אני חייב להגיד לך, יש דירה שמחרתי, אשתי מאוהבת בה, הייתה, היה לה קשה.
בדירה, שהיא מחרת. בדירה,
כן. כי גם התקשרה מאוד. התקשרה מאוד, וכל פעם עדיין יש לה את האלבום תמונות של הדירה, היא דירה מקסימה, יש לנו, אנחנו בקשר עם אחת הדיירות הראשונה, היה. היא אומרת, אני כל פעם עוברת ליד הדירה, איזה כיף, איך אני מתגעגעת לדירה הזאת, היא עזבה כי הדירה הייתה קטנה עליה באיזשהו שלב.
כן.
ברמה כזו.
כן.
רצינו למכור, ציצנו להיה הזאת, אמרנו לה, היה, אנחנו מוכרים את הדירה, את רוצה?
יש נכסים שאתה פשוט, אתה יודע, עם זיכרונות, אני שר שם בדירה.
כן, כן, ובסוף אתה אומר, לא להתאהב בנכס.
אין מה להתאהב גם בנכס, וגם אם אתה עושה, זאת אומרת, עסקאות, קדימה, הרבה אנשים יש להם את ה... אני לא הייתי באזור, אני לא גר באזור, קשה לי לקנות שם.
לא,
אבל התקציב שלך מאפשר.
טעות מספר אחת.
התקציב שלך מאפשר. זה שלא היית בחיפה אף פעם, זה אומר שחיפה לא טובה?
שמע, אני אגיד לך, אני כן, אני חושב שאבל כן, ואמרתי את זה גם אתמול באיזשהו וובינר כזה, אני חושב שגם אם אתה לא הכי ביזנסמן לטובה, אתה לא בטייפקאסט של השכרת דירה, תסתובב שם. תכיר את השכונה, תריח, תראה איך נראה הפח זבל, בסדר? Mm-hmm. תבוא פעם בחצי שנה, אפילו אל תכנס לדירה, תראה מה קורה מסביב. תבין, תרגיש, זה עסק, אתה רואה כאן בעל קיוסק במדינת ישראל, ששם שם את העובדים שלו, והוא לא מגיע לעסק פעם, פעמיים ביום.
חייב להגיע.
זה עסק. אז נכון, אתה לא צריך להיכנס כל פעם, אתה לא צריך להיות נחמד לדיירים שלך, אני חושב שכן, אתה חייב להיות נחמד אליהם, ולשלוח להם חג שמח ושנה טובה, ושאני מגיע לבקר את הדייר שלי, אני מביא לו גם הוגה תמיד, כזה מרולדין משקיע בו, לא הוגה את הבית כזה.
יפה,
אתה יודע, את הדברים הקטנים האלה, ותהיה נחמד, ואני לך, במלחמה אפילו, שהיית האזוקות וזה, שלחנו לו פיצה אפילו הביתה, באחד הערבים.
יפה.
אתה יודע, כי בסוף אתה רוצה גם לשמר את הדייר שלך.
נכון.
ואני חושב שזה חלק מהעסק שלך. אתה, יש לך עסק שקוראים לו דירה, להשקעה, תהיה שם. אל תפגוש את המתווך פעם בשנתיים, שמביא לך את הצ'קים וחוזה חתום בשמך.
נכון.
הכי גרוע.
זה גם בסדר להגיד שאיפהים יש נכסים או אזורים שלפני 5 שנים זה היה אזור מאוד אטרקטיבי, והיום האזור יותר מנומנם, וכבר הגיע פיק. אתה יכול לראות 3 שנים אחרונות המחיר לא עלה בכלל, או אפילו 4 שנים, ושווה למכור את הדירה ולעבור הלאה. דהיינו עיר באר שבע שהייתה מאוד פולרית למשקיעים, ב-2015-2017, והיום אנשים כבר הגיעו למצב שכבר הם מוכרים ועוברים לעסקאות אחרות.
נכון, אז אתה רואה גם מה קורה, שמה אתה נוסע, אתה מבין איך התפתחה, מה הפוטנציאל, האם כדאי לך למכור, לא למכור, האם אולי שכירות נמוכה, לא נמוכה, אולי אתה צריך... איך נראה הבניין, האם יש השקעות עתידיות, יש כאן המון דברים, צריכים לחיות אותם. אני אספר לך שפעם פתחו בארץ את רשת חנויות צליל של המוזיקה, ירון בורדיבסקי, אני לא זוכר את השם משפחה מדויק שלו, הוא הסתובב עיר עיר איפה שהוא חשב, ישב שעות, בא אצל הירקה, אני ממש הרגיש את השטח, ואז הוא החליט האם הוא פותח חנות או לא פותח חנות. איזה גודל חנות? לפי האוכלוסייה שהסתובב. אותו דבר זה עסק. אתה לא יכול לבוא ולגיד, אוקיי, הגיע טאור רקורדס, לימים הייתי המנכ"ל שלה, אבל פתחו 50 חנויות. האופרה, שני חנויות, שתי קומות, אני רדע, אני סגרתי אותה, מצטער לה, אספר לכם את זה. אבל עזריאלי, חנות ענקית, אבל דברים השתנו, ולא לקח המון זמן להזיז, כי יש אנשים שיושבים במגדל השן ולא מכירים את זה, ויש אנשים ש... אל תשבו במגדל השן, גם בהשקעות נדלן. יובל, אני שמחתי מאוד לארח אותך כאן, אחת לשנה, אנחנו נפגש כאן בשישי לדצמבר.
שנה הבאה, אנחנו פה, קבוע, אני בא תמיד.
תכניס ליומן. אנחנו שבוע הבא, עוד שבועיים, לא נהיה, לא תהיה תוכנית, נחזור אליכם אחרי חנוכה, אחרי מגשימי החלומות של גידי לויתן, אחרינו קצת מוזיקה, ואז יש לנו את דודי גליקו עם מיקומי, ואחרי זה את ענבל ראם. סקיני מינוס, ותודה רבה לשוקי ולוסנת ולכולם, תודה רבה ליובל,
תודה
סוף
רבה
שבוע אחרי. נעים, יש לנו עוד חטוף אחד בעזה, גופה שלו, אני מקווה שתשוב בהקדם. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. המדרגות גבוהות, לחישות שקטות על הצבא בלילה במיטה מכוון את התנועה בלי לדעת לאן נוסע במונית לא זוכר את הכתובת כל כך הרבה זמן מה חושב הייאוש הבשר שמש בשחות ובכי ובמנגינה אני כבר מגיע אני כבר נמצא
Radio Sol COIL.